avait un...
תודה. אני צריך להגיד להם לסגור את הדלת ש... אני לא יודע למה הוא לא עובד על המזגן. מה קורה עם המזגן? אני מקווה שהוא יתחיל עכשיו. יש אגדות של פסח למטה, אבל אני לא הולך ללמוד על הסדר, זה בסדר, אל תדאג. טוב, אנחנו נתחיל. מעניין שתמיד האגדה של פסח מתחילה בביאור חמץ. ברוך אתה אשר קידשנו במצוותיו וציוונו על ביאור חמץ. והנשים והילדים והגברים כולם עסוקים בביאור החמץ בבית. מצוות ביאור חמץ, מה שאנחנו מברכים על הבדיקה, ביאור חמץ זה למעשה העבודה שאנחנו עשינו מפורים עד הפסח למעשה. וזו עבודה גדולה. לכן יש כאלה שאומרים בנוסח, יהי רצון לפניך השם אלוקנו ואלוק אבותינו שתזכנו לפשפש ונגעה בתי הנפש אשר נועלנו בעצת היצר הרע. כלומר, באדם יש יצר הרע. היצר הרע צריך לגרש אותו ולזכך את הנפש ולחזור בתשובה שלמה. ולבקש מאת השם הקדוש ברוך הוא ברחמיו ובחסדיו עלינו שיסייענו ויעזרנו לכבד את שמו בזה שאנחנו מתקדשים לקראת החג. והקדושה הזאת היא קודם כל צריכה לבוא לידי ביטוי באווירה שבבית. היא צריכה לבוא לידי ביטוי באווירה של הבית, כיוון שהרבה פעמים אנשים שוכחים שהאבק זה לא חמץ וילדים זה לא קורבן הפסח. ואז מתוך כל הלחץ של העבודות ושל העשייה ושל הילדים ברגליים, אז אנחנו לפעמים לא שמים לב ו... מייצרים אווירה בבית שהיא לא זאת שצריכה להיות לקראת הפסח. האווירה שצריכה להיות לקראת הפסח, כמה שאנחנו מתקרבים אל הפסח, היא צריכה להיות אווירה של התרוממות. התרוממות הנפש, התרוממות הרוח, התרוממות המושגים. גם הילדים צריכים להרגיש בזה. אנחנו צריכים להיות יותר טובים כלפיהם, יותר קשבים, יותר נכונים לתת להם את הזמן, יותר פנויים, שירגישו שלקראת הפסח יש משהו שמשתנה. והאווירה הזאת תתרום לכל המסרים שאנחנו רוצים למסור להם. לכן, הכניסה ל... בדיקת החמץ היא קודם כל אשר קידשנו במצוותיו. אנחנו קודם כל זה הקדושה של עם ישראל שאנחנו מתקדשים בה, כדי לגשת לכל מצווה. גם לגבי ביאור החמץ, גם לגבי הבדיקה הזאת, אנחנו צריכים להתקדש עבור ילדינו. כמו שבקריאת שמע אנחנו כל הזמן אומרים, אהבת את השם אלוקיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודך, אחרי שעשית את העבודה הזאת שבלב, בכל מאודך, והיו הדברים האלה א' לבבך, הכנסת אותם ללב, טוב, 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 עכשיו גש לבנים, ושננתם לבניך. רק אחרי שהכנסת אותם ללבבך, אז אתה יכול לגשת אל הבנים. אז הוא הכנה, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, לעבודה שבלב, ובכל נפשך, ובכל מאודך. אז זה מאמץ גדול מאוד. רק אחר כך אתה בא ואתה ניגש של הבנים. אז זה... לכן צריך לשים לב, ליצור את האווירה שיש בבית, ליצור את האווירה שמכינה את ההשראה, הייתי אומר, שתחול על הילדים ועל המשפחה, והשיא זה יהיה ערב הסדר. צריך להשתדל שכל יום יש עוד צעד אחד שאנחנו עושים. איך בונים את זה? אז כפי שאמרתי, דבר ראשון, אנחנו בניסיון גדול, הילדים תוססים, העבודה היא רבה, אתה עובד בבית, אתה הולך לעבודה, אתה חוזר, מה שעשית, יש איזה שניים או שלושה שלקחו איזה כיכר לחם ופיררו אותו באיזשהו מקום. אסור להיכנס ללחצים האלה. אני מדבר עכשיו כדרשן. אני לא יודע איך אני אעמוד במבחן השנה, אבל אני אומר מה צריך להיות. לפחות כך אני חושב. בטח שהרבה מאוד אנשים מצליחים יותר טוב ממה שאני דורש, וצריך ליישם את זה על הילדים שלנו. האווירה של החירות זה קודם כל לילדים להרגיש נעים, תענוג. חירות בשביל הילדים צריך שזה יתבטא באווירה מיוחדת. התענוג שיש לי להיות בקרב המשפחה, לעזור לאמא, לעזור לאבא, להיות בכיף, הם מדברים יפה אליי, הם עוזרים לי, הם נותנים לי עצות, אני עוזר להם, הם נותנים לי את כל החשיבות. על כל דבר קטן שעושה הילד אתה נותן לו איזה ביטוי של אהבה, של עידוד, של זה. קל מאוד לעשות את זה, רק צריך לחשוב לעשות את זה, ואז אתה מייצר אווירה, אתה עושה אותם שותפים לעבודה. ככה אני חושב. החירות מהעצבנות, מהרוגז, מהמצרים שלנו, מצרים, מצרים, קודם כל שלנו, לתת לילד את ההרגשה שבבית שלו הוא בכיף. זה מאוד חשוב. והנעימות הזאת היא נותנת להם ביטוי של מהו נועם השם. והיא נועם השם עלינו, מעשי ידינו, כוננה עלינו, מעשי כל נועם השם שהיה במצרים, שהלך וגבר 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 עלינו עד שאנחנו הגענו לחירות ממש. כל מה שאני אומר פה, אני חושב שזה בסיס להמשך, האווירה הטובה. יותר טוב לתת להם את ההרגשה שהם עוזרים, גם אם הם שואלים קטנים המחבלים בקרמים. לתת להם את העזרה, אפשרות לעזור. אתה נותן להם ספוג או איזה משהו, אתה אומר להם, תנקה את השמשה. אתה יודע שיהיה חורבן. אבל בסדר, זה ייקח לך 10 דקות אחר כך לנקות. אבל הוא, שעה וחצי, הוא יתענג לעזור לך. איזה הרגשה נעימה. בסדר, אחר כך אתה לוקח סמרטוט וקצת נייר עיתון, ואתה מנקה את השמשה. זהו, קצת. ונתת לו הרגשה שאתה והוא יחד עשיתם את זה. מה רע בזה? נועם השם. ומכאן ואילך, מה אנחנו רוצים מאת הילדים שלנו? כיצד אנחנו בונים איתם את התודעה לכל מה שמתרחש בהגדה של פסח? ההגדה של פסח זה דברים מופשטים מאוד, דברים נשגבים מאוד, דברים שחז"ל כתבו לנו, זה משנה, תנאים, זה לא משנה, אבל ההגדה של פסח זה תנאים. רוב הדברים הכתובים פה זה מדברי תנאים, ולכן הדברים נשגבים מאוד, וצריך לדעת איך להכין אותם לזה. אני חושב שהדבר הראשון, מה שצריך לעשות, זה לבנות אצל הילד הרובד של ההווה, של עכשיו, לא של העתיד. הילדים אין להם את המושג של העתיד בצורה ברורה, הם מרגישים טוב את העכשיו. את העתיד הרחוק אתה מדבר איתם על מה יהיה כשאנחנו נגיע לבית המקדש, לא מדבר אליהם. אבל אם אתה מצליח להחיות בהם שעכשיו הם חיים את החיים של בית המקדש, על ידי שאתה מפתח אצלם את הרגשות הנכונים, אז הם בבית המקדש. אתה לא, כי אתה מקולקל, אתה מבוגר, אתה לא מצליח לדמיין מספיק טוב. אבל הילד הוא מסוגל לחלום ולדמיין בעכשיו את העתיד. וזה צריך לבנות, אבל קודם כל אנחנו בונים את הצד של האני, לא של החבר ולא של הזולת, אלא קודם כל, אם אין אני לי, מי לי. המידות הפשוטות והיסודיות של הילד, אנחנו מפתחים אותן. וההווה, כפי שאני אומר, הוא נמצא בתוך הילד. בן אדם לחברו, בן אדם למקום. בדרך כלל אנחנו קודם כל מדברים עם הילדים על בן אדם לחברו, ואחר כך בן אדם למקום. אבל פה בהגדה של פסח יש את האני שמתייצב בפני השם. כל העניין של הסיפור של יציאת מצרים זה לשבח את הקדוש ברוך הוא, נכון? זה האגדה. מדוע יש לנו מצווה לספר את סיפור יציאת מצרים? כדי להודות לקדוש ברוך הוא, זה ההודעה, זה העיקר. אז תנסה לעשות באופן שהילד יתייצב בפני השם, בפני המושג האלוקי, והוא יהיה מלא הודעה. איך בונים את זה? זה העיקר. אחר כך בן אדם לחברו.
יש להם עבר? עבר הם מכירים כאילו? תדעי להם, יש להם עבר, יש להם?
יש להם עבר, אבל עבר קצר מאוד. הם למעשה, אצלם הרומאים והמצרים והיוונים, כולם זה מציאות אחת. הרומאים רשעים, היוונים רשעים, המצרים רשעים. איפה הם מתמקמים בזמן? מאוד קשה, מאוד קשה לילד לדעת איפה זה. אבל המושגים של מה טוב ורע מתפתחים אצלם לאט לאט. הם מזהים את הרשעות. למה? כי הם מתגדלים על הטוב, הם מתגדלים על המוסר, הם מזהים את המוסר. כי קודם כל מצד הטבע שלהם יש להם שלושת היסודות: רחמנים, גומלי חסדים וביישנים. יש להם את זה בלב, אתה רק צריך לפתח את זה. אז איך אתה מפתח את הצד הזה של ההודעה על השם? אז דבר ראשון, אמר אור, נאמר, מי שלא אמר פסח מצה ומרור לא יצא ידי חובה. למה? כי כנראה שהדבר הזה הוא מהותי לנו. לא בגלל שאצל המצרים קרה משהו, אלא בגלל אצלנו קרה משהו. וצריך להתחיל עם המרור. למה? כי המרירות של הגלות, המרירות ממה שהיה במצרים, היא קודם כל תבנה את אצל הילד לא ההתבוננות ברע. אני לא הולך עכשיו להסביר לו איך הילדים נזרקו לנילוס והם פרפרו בתוך הנילוס עד שטבעו והחזירו את נשמתם לבוראם. ודאי שלא. זה לא מה שאני אספר לילדים, חס ושלום. אבל אני מתחיל עם העבודה הקשה. כמה עבודה קשה במצרים. המצרים התאכזרו עלינו. אז אני מתאר לא את האכזריות, אלא העבודה הקשה. אני דרך סיפורים, דרך איש זקן, דרך ילד קטן, שמחכה לאבא שלו ולאמא שלו. האמא שלו היא בעבודה, בשדות. ואבא שלו גם כן בעבודות קשות. והוא רעב, והוא מחכה להם, והם לא מגיעים. הוא צמא, ואין מי שילך לדלות את המים, כי זה כבד לו. והוא הילד הגדול, והוא צריך לטפל ולתחזק את הבית כרגע, ולשמור על הילדים הקטנים שלא יצאו ולא יקבלו מכות, ולא... מציאות כזאת מאוד מאוד קשה. אפשר לספר את זה. לא יותר מדי תיאורים, אבל שהילד יזדהה עם ויבין שבמצרים היה מאוד קשה ליהודים. לא צריך להעריך איך המצרי לקח את המקל ועיקה ביהודי. לא, זה דברים, זה תמונות אכזריות. אבל להגיד לילד שהאבא של החבר שלו, כן, הוא לוקח אבן גדולה מאוד והוא סוחב אותה על הגב, והוא הולך וכל פציעה שהוא עושה ממש ממש קשה, והוא צריך ללכת הרבה הרבה מאוד מטר, הרבה הרבה, וברגע שהוא רוצה להניח את האבן אז הוא מניח את האבן, והוא רוצה להתנפש, אז בא המצרי ומקלל אותו וצועק עליו ולפעמים מכה בו ואומר לו: יהודי, קום יד, תעשה, עצלן, מה אתה עושה עכשיו? אתה רוצה מכות, אני אתן לך מכות. והוא מכה בו, ודברים קשים מאוד מצד העבודה קשה. המסעות הכבדות, העבודה הפיזית, החום, אין מים, לא נותנים להם מים, מעט מים, מעט אוכל, לא נותנים להם לנוח מראשית הבוקר ועד הערב, לא מתפללים, לא, והם סובלים מאוד מאוד. והצד של הקושי, של המרירות, של האכזריות, צריך שזה יבוא לידי ביטוי. וזה דבר שהוא שייך לא רק לאנשים, אלא גם לנשים וגם לזקנים, ולפעמים גם לילדים. צריך להעריך בדבר הזה, כי לאחר מכן זה ייתן את כל הביטוי של ההודעה לשם. כאשר אנחנו נשתחרר מכל זה, הילד ירגיש פתאום יש לו כובד בלב. וכאשר אתה תספר לו את ישועת השם, הוא באמת יודע לשם, כי זה העיק לו הדבר הזה, זה העיק לו מה שסיפרת לו. צריך להכניס אותו קצת למצרים, לא בצורה גסה, לא בצורה שהילד נחנק, אבל בצורה מתוחכמת, בצורה חכמה, על מנת שכאשר אתה תדבר לפני, יש עוד כמה רובדים שאני רוצה להגיד עליהם, אבל כאשר אתה תדבר על הצד של ישועת השם, אז הוא ירגיש את ההקלה, ובאמת הוא ירצה להודות לשם, באמת הוא ירצה הוא מוצא במה באמת להודות לקדוש ברוך הוא, והוא מתייצב ומודה לשם. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו, כך הוא יגיד בסדר. אנחנו נשיר, אשרי העם שככה לו, כולנו ביחד, ותהיה רוממות בשירה. אבל מתי? ההכנה של הסדר, ההכנה לסדר, היא נעשית למעשה יחד עם ההלכות. 30 יום לפני הפסח. מי עכשיו צריך להתחיל לבנות את זה עם הילדים? אז המאור, שעות הרבות של העבודה ללא מנוחה, והיהודי פונה אל הקדוש ברוך הוא ואומר, הקדוש ברוך הוא, לזה נולדתי, לזה בראת אותי. הוא שואף היהודי להתפלל אל השם, לבנות את ביתו, לאהוב את אשתו ואת ילדיו, ולטייל ולעשות כל מה שהרגשות הטבעיות והבריאות אצל בן אדם עושות לו, והוא לא יכול. אז גם צריך לתאר את החלומות של היהודי, ללמוד את התורה האהובה עלינו, וגם ללמד את הילדים את התורה הזאת, וגם לטייל איתם, וגם לשבת ערב שבת ולשיר ומנוחה וחיים טבעיים ובריאים. הוא חולם על זה היהודי, וכשהוא חולם על זה הוא גם הוא מדבר, כאשר המעט הזמן שהוא מגיע הביתה הוא מדבר על זה עם אשתו ועם ילדיו, והוא חולם תוך כדי שהוא מדבר. ואז אתה מעמיק את השאיפה אצל הילד כיצד היא תיבנה כאשר תבוא ישועה. זה המרירות. צריך גם לבנות את הצד המוסרי. היהודי עובד קשה מאוד בעבודות מצרים, בחומר ובלבנים. אצל הילד המוסר הוא דבר טבעי. כמו שסיפרתי, הזקן הזה, הוא לוקח הסבא של החבר שלך. צריך לדבר עם הילדים כאילו זה החבר שלך שיש לו סבא, ואתה כל הזמן שם אותו במרכז הזירה. אתה לא מדבר על גוף שלישי. הסבא של החבר שלך, של יהודה. כן? אתה נותן שמות כדי ש יחיה את זה, ולאט לאט בימים אתה בונה את זה. הסבא הזה לקח אבן גדולה ושמו לו על הכתף, וזה קורע לו את הבשר, אבל הוא לא יכול לעזוב את האבן, כי אם הוא יעזוב את האבן עכשיו הוא ליד המצרי, הוא יקה בו. אבל הוא לא יכול יותר, הוא כבר עשה הרבה מאוד, הוא הלך הרבה מאוד והוא כבר לא יכול, הוא חייב לפוש. אז הוא מניח את האבן, ואז המצרי בא ונותן לו מכות. אז היהודי פונה אליו, אומר לו, מה עשיתי לך? תרחם עליי, קצת רחמים. אתה לא רואה שעמלתי הרבה? אתה לא רואה איזה אבן זאת? אתה לא רואה שעשיתי מאמצים? הנה, עשיתי 5 מטר, 20 מטר. חכה, אני נח קצת, תן לי לנוח רגע אחד, אני אחזור לעבודה. אבל אני לא יכול עכשיו, למה אתה מכה בי? איפה הבן אדם שבך? הצלם אלוקים שבך? אז הילד מתעורר לשאלה הזאת, איפה הצלם אלוקים שבך? וגם אני אדבר על העזרה של היהודים שמסביב, שגם שיקו אותם, אז הם יבואו ויקחו את האבן וישימו לו על הגב, כדי שלא יצטרך לעשות את זה לבד, כי הוא לא יוכל לעשות והוא ימשיך לקבל מכות ואולי יארגו אותו. אבל בפני ההרג וכו', אני חושב שצריך למעט כמה שהילדים קטנים. אבל ככה אנחנו באים ומפתחים את הצד המוסרי של האנטיתזה אצל המצרי, ואצל היהודי העזרה הגדולה, על אף הניסיונות הגדולים, על אף שאני בעצמי מאוד עייף והידיים שלי מלאות דם מרוב שאני לוקח אבנים בידיים ונתנו לי לחפור בורות עם הידיים ולסלק אבנים, בכל זאת אני בא ואני לוקח את האבן הזו ואני עוזר לזקן הזה. וככה אנחנו מפתחים את הצד של העזרה, ההדדיות לזולת, באופן אמיתי, באופן שהאחווה באה לידי ביטוי. וזה על ידי כל מיני סיפורים, המון סיפורים צריך לספר. והילדים יהיו מרותקים מזה. כל סיפור שאתה יכול לספר, כן? הנה, תעשה כמו שמואל, תשים מיקרופון בחולצה שלך ותספר, אחר כך תכתוב ותשלח למערכת שתפרסם את הסיפורים, יכול להיות שתרוויח גם כסף. אבל הכסף הכי גדול זה שהילדים שלך, אתה תפתח את ליבם, שיפתחו את ליבם למסרים האלה. וגם אנחנו נדבר על הגבורה ועל העדינות, המידות הטובות של האדם, להיות הגונים. כשאני דיברתי על החלומות, העדינות צריכה לבוא לידי ביטוי פה. כשאתה מדבר על החלומות, מה הוא שואף היהודי? הוא שואף חיי חברה מתוקנת, לא חיי חברה אכזרית כזאת, שגם מצד העבודה מהשמורת הבוקר עד הלילה הוא צריך לעבוד קשה. וגם שהוא לא מספיק לא לראות לא את אשתו ולא את בניו, ולא ללכת לבקר את הוריו ולעזור להם, כי גם הם סובלים מאוד, והיה רוצה לכבד את האבא ואת האמא שלו, ואת האבא ואת האמא של אשתו. כמה זה חשוב, כמה זה... הלוואי שהיה לי איזה זמן, הלוואי שהיה לי איזה... המסירות נפש לתורה, כן? לפעמים הם מתכנסים, הרי כתוב ש... הרי אהרון היה גדול הדור, משה רבנו היה בארמון, אבל הם שמעו תורה מהזקנים, מאהרון, כן? אז כמה שהכביד העול של מצרים, אז יותר ויותר הם התרחקו, הם לא יכלו ללמוד, אבל הדבר הזה היה גם נמצא בליבם, כי הרי מה נתן להם את האפשרות לעמוד כך כל כך הרבה זמן? הרי העבדות מצרים זה שנים, זה לא ימים, זה שנים. הילד לא מבין מה זה שנים, אבל אתה צריך לתת לו המחשה שהרבה מאוד זמן. מה נתן ליהודים להחזיק מעמד? התפילה. הם התפללו לקדוש ברוך הוא. תוך כדי שהוא נושא את המסע, הוא מתפלל לשם. והוא גם זוכר שהרבנים אמרו לו, הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם וליצחק וליעקב שעם ישראל יחזור לארץ ישראל. וההבטחה הזאת היא תפונה בליבם, והם זוכרים אותה, והיא נותנת להם. היא נותנת להם התשוקה לארץ ישראל, התשוקה לחזרה למצב האיתן של עם ישראל, למה שהבטיח הקדוש ברוך הוא לאברהם, יצחק ויעקב. לפחות באמונה לא יתערר שום דבר, במעשה הכל מעורר, אבל האמונה שחיה בלב היא נותנת לנו את הכוח להמשיך. אז איך שתספר את זה לילדים, זה צריך חוכמה, כי אתה לא יכול להסביר במונחים של ביטחון בשם ואמונה. אתה לא תתחיל עכשיו להסביר את הרס"ג או את החובות הלבבות או את הכוזרי. זה לא... אבל דרך סיפורים ודרך דברים שכיד הטובה על כל אחד ואחד מאיתנו, לפי ההשגה של הילדים, לפי גילם, לפי מה שהם שמעו כבר, לפי הכנותיהם, מה שקיבלו מהגננות או מהמורים או מהרבנים שלהם, אני יודע. העדינות הזאת, המידות הטובות, איך הן באות לידי ביטוי בעבודה כשהוא מגיע הביתה שבור ורצוץ, והוא שומע שהשכן שברו לו את הרגל או נתנו לו מכה ויש לו עכשיו נפיחות ביד גדולה מאוד, אז על אף שהוא היה רוצה להשתתח במיטה הדלה שלו ולישון, הוא הולך לשם ומתחיל לעזור לו ועושה לו מסאז', והוא מביא לו, הוא הולך לחכמים להביא לו איזה תרופה כלשהי. ואת המאמצים האלה צריך להרבות בדבר הזה, על מנת שהילדים ירגישו שהעבדות הזאת היא גם רקמה בלב של היהודי, הזדהות עמוקה עם האח שלו, כן? עם הרע שלו. זה הצד של העדינות ושל הגבורה גם כן, הגבורה גם של המילדות. הרי הם בטח שמעו על המילדות בת פרעה. לא צריך רק לשים פוקוס על היהודים בלבד. אם נאמר בתורה שבת פרעה ותהיה הייתה אשת חסד, אז צריך להגיד את זה, כן? צריך להגיד, נו, תן לי דוגמה, ממי שמעת שעשה מעשה חסד? אז אמנם בהגדה משה ממש כמעט לא מופיע, כן? אבל דבר כזה צריך לפתח, כי זה לא טוב שהילדים שלנו יתחנכו על זה שמוות לערבים. אני גדלתי בין הערבים, אני לא מסוגל להגיד דבר כזה. אבל אני מסוגל להרוג ערבי אם הוא אויב שלי. אין לי שום סתירה בין זה וזה, ואני לא יודע, לא אגיד לילדים כמובן. אבל זה שהילדים צריכים להרגיש את הצד המוסרי שיש בזה שאין לי סנו, וצריך לדעת להודות איפה להודות, וצריך להכיר באמת איפה שצריך להכיר באמת, זה בונה אצלם צד ישר, וזה מאוד חשוב. לא צריך לעוות את המציאות. אם ביתיה הייתה בת פרעה, אז ביתיה בת פרעה אנחנו מודים לה על מה שהיא עשתה. היא נתנה את השם למשה רבנו. זה הצד הראשון, זה המרור. אחרי שאנחנו מדברים על המרור, יש תחילת הישועה, זה המכות, מכות מצרים. אז פה אפשר לגלוש חזק מאוד. למה? כי אנחנו יכולים לתאר את המכות כל אחת ואחת בצורה מאוד מאוד מפורטת ומרתק. אדם, מה זה היה אדם, ולעשות מזה סיפור אפשר, אבל תתכנן את הזמן שלך. אל תגיע לערב הסדר שאתה עדיין מבעבע בדם של המכת דם, זה לא שייך. כי המכות, לפחות אצל הילדים הקטנים, הם מכירים אותם, הם שמעו, זה עושה רושם אצלם. האבא והאמא, אני חושב, הם צריכים לפתח אצל הילד את מה עשו המכות. המכות לא מצד המצרים. שוב פעם, פסח, מצה ומרור. המכות עכשיו הן באות, הייתי שם את העין של הקמרה, של המצלמה, לא בצד המצרי, כמו שהתורה עושה לכאורה, אלא הייתי שם את המרכז של המצלמה הזאת, את העין של המצלמה, בפוקוס על המחנה היהודי. ומה מתרחש אצל היהודים? כתוב שברגע שהיו המכות, שבתו ממלאכתם, מעבדותם, בני ישראל הפסיקו לעבוד קשה. אז פה אנחנו מתחילים לתאר לילדים כיצד מתרקמת האחדות בעם ישראל. קודם כל סביב המשפחה. אבא נמצא בבית. אמא גם נמצאת בבית. סבא וסבתא לא רחוקים. או בחדר שעל יד, או בבית שעל יד, או אפשר ללכת לבקר. המכות שקיבלנו, הפצעים, מרפים אותם. אבא בגבס, ואמא יש לה תחבושת על היד, וצריך להמתין, וצריך הרבה סובלנות עד שזה עובר, ותוך כדי שלאבא יש גבס ולאמא תחבושת, בכל זאת הם הולכים לסבא וסבתא ועוזרים להם ומנקים להם את הבית ועושים להם, וגם הולכים לשכן, כי השכן מסכן, הוא בכלל שברו לו את שני הרגליים, אז הוא לא יכול לזוז, והאישה שלו היא זקנה או אישה בהיריון או אני יודע מה, והיא לא יכולה לעזור הרבה. אז פה אנחנו מתחילים לדבר על זה שקודם כל ההתנפשות של היהודים, והנפש עם ישראל מן המכות, וגם התחיל לחזור לחיים טבעיים, לחיים של בריאות נורמלית. אבא, אמא בבית, אבא מתייחס לילד, הוא מדבר איתו, מנסה ללמד אותו משהו, מספר לו מה היה, מחנך אותו. קשר בין אבא ואמא, קשר בין אמא ובן, קשר בין ילדה ואביה. זה דברים שהילדים אוהבים לשמוע, וזה אמת. כי המכות, כך הם עשו, כך הם בנו. לא להתעסק יותר מדי במידת הדין, שהקדוש ברוך הוא מותח על מצרים ועושה להם שמות, וכיצד הם סבלו, והאם זה היה בארמונו של פרעה ועבדיו, או האם זה היה בכל ארץ מצרים, כל הפרטי פרטים האלה. אפשר, אם אתם מגיעים לזה, אז מצוין. אבל זה לא העיקר. העיקר הוא לבנות את הישועה ותחילת הבנייה של במה יש לנו להודות. המכות הללו הן בונות רובד אצל עם ישראל שהוא של שלווה ושל רוגע ושל התנפשות ושל הנאה מסוימת והמתנה. המתנה. כי ההמתנה הזאת היא תביא אותנו לגבורה אחר כך. לשים למרוח דם על המשקוף ועל המזוזות, וצריך להאמין שהשם יושיע אותך. כי אם אתה שם, אתה שוחט את הכבש הזה שהוא אליל מצרים, כן? ואתה מורח את דמו על המזוזות ועל המשקוף, אם אתה לא מאמין בשם, אתה יודע מה יכול לקרות לך? הם יכולים לבוא להגיד טוב, בסדר, למרוח, אבל אם אנחנו לא נבשע, אז המצרים יחתכו לנו את הראש, יארגו בנו, יתעללו בנו. אתה מבין איזה מידת ביטחון? אתה מבין איזה מידת אמונה צריכה להיות בשם בשביל לעשות מעשה כזה? זה צריך לבנות את זה. איך בונים את האמונה של עם שלם עד כדי שביוד בניסן הם שוחטים את הכבש, את השה? איך הם? ברור. אז זה צריך לעשות.
כל מכן, מה...
אז זה מה שאמרתי בהתחלה. אם אתה מדבר עם בני ישיבה, אתה יכול להסביר להם מה כל מכה בנתה אצל עם ישראל. אצל הילדים זה מאוד קשה, אז לכן אתה, זה מופשט, מאוד מופשט, כי זה מסרים רוחניים נשגבים. אבל אתה יכול לבוא ולומר כל מיני דברים פשוטים, כמו שהצפרדעים מסרו את נפשם, הם נכנסו לתוך התנורים. למה? ככה השם אמר, הקדוש ברוך הוא שולט על הבריאה. אז אצל הצפרדעים ואצל הרבה כל אחד ואחד עשה דבר השם. השם שולט על הבריאה וכולם שמחים לעשות את דבר השם. הילד יכול להבין את זה. את רובדים כאלה אתה יכול. אבל מה בדיוק ההבדל בין מכת דם ומכת צפרדע ומכת קינים אצל הילדים, ואתה תסביר את זה על פי הנציב או על פי אבא ברנל או על פי... זה לא שייך. נכון? והמכות הן גם נותנות את הזמן לישראל להתאגד ולעשות קצת להתנפש, כמו שאמרתי, לבנות את המשפחה על האהבה, על לעבור את הזמן יחד. ואם אתה בנית טוב את המרור, אתה גם המכות יהיה לך, לילד יהיה לו כיף להקשיב לזה, כי אתה מקל על 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 הכאב שלו. זה כואב לו הלב. בנית את המאור, טוב, עכשיו הוא, וואה, אז אתה גם בא ואתה אומר, וואי, הקדוש ברוך הוא באמת כמה אוהב אותנו. המכות הללו, קודם כל זה לתת לנו להתנפש, להירגע, לחזור לחיים טבעיים, לא להיות בהולים על מה נאכל, מה נשתה, האם היום נחזור בכלל הביתה, כמה מכות נקבל היום, איזה עבודה יביאו לנו לעשות, האם זה עבודת פרך של אתמול עם האבנים הארורות הללו שחורטות וסורטות וחותכות את הבשר, או יהיה בעזרת השם איזה עבודה יותר טובה. הדאגה של הרגע רגע יום יום כבר איננה. ההקלה הזאת זה דבר ואז גם כן הרגשות, רגשות הלב הם מתפתחות יפה. אז גבורתו של הקדוש ברוך הוא וחמלתו של הקדוש ברוך הוא ואהבת השם באה לידי ביטוי, ואנחנו מודים אל הקדוש ברוך הוא על חוכמתו ועל ישועתו בשלב הזה, ברגע הזה שאנחנו נהנים. איזה כיף להודות לקדוש ברוך הוא לפני שאנחנו נשיר את ההלל הגדול והנורא שיבוא בשיא יציאת מצרים. צריך לדבר גם על ההבדל שיש בין בני ישראל למצרים מצד התכונות שאמרתי שהם אכזרים, ואנחנו בני ישראל רחמנים וגומלי חסדים. זה דבר שהוא לדבר על משפטים כמו יציאת מצרים, תדע לך בני, זה יום ההולדת של עם ישראל. זה משפט מופשט מאוד. הוא לא יכול להבין את זה, כי הוא ראה בתקופה שלמה שהיא הייתה מעוברת, שהייתה בהיריון, ועכשיו הוא ראה את התינוק. אז הוא מבין, אמא והאח שלי הקטן. אתה אומר לו, עם ישראל נולד, הוא לא תופס את זה. במושגים שלו זה דבר מאוד מופשט. איך זה שעם ישראל נולד? אתה צריך להסביר לו הרבה מאוד, אתה תסתבך בזה. כן, בבקשה.
איפה, אני יכול לצאת, אתה אמר שוב, אני עדיין לא בא כי לבד, אתה יודע, אתה לא עולה שלי. אני לא אוכל, יש לי כאילו כמה כזה שאני יכול לדבר, אני יכול הרבה, אבל אני לא יכול לחלוך בלי לגמרי.
לכן אתה צריך, זה מה שאמרתי, אתה לא, את העבודה הזאת אתה לא עושה בערב הסדר, אין זמן. אין זמן, זה צריך המון זמן בשביל מה שאני, רק מה שאני אומר, זה לוקח 10 שעות עבודה עם הילד. זה 10 ימים, כמה ילד יכול להקשיב לך? במקרה הטוב 30 דקות, נכון? אז כבר נתתי לך תוכנית ל-15 יום. לא להגזים, 10 ימים. בסדר? אתה צריך לבנות את זה שנים שנים. וכבר עכשיו לשבת עם הבן שלך, וגם שיהיה לו דברי תורה. אבא, צריך לשבת עם הבן כדי שהבן יכין דברי תורה. כמה דברי תורה? שניים. אחד בהתחלה, אחד באמצע. בסוף מן הסתם יהיה ישן. לא להכין בשביל הסוף, כי אתה מכניס אותו, הוא ישן. וטוב שהוא ישן. רק מה? בזה שהוא יספר דבר תורה השנה. אפילו אחד, אם יש לך בעזרת השם או ברוך השם הרבה ילדים, וכל אחד צריך לומר דבר תורה, וגם הבא צריך לומר את ה... וגם צריך לאחרא עולה את הפיר קומן לפני חצות או בחצות. אתה לא יכול הכל מכל כל. אבל בזה שהוא מכין דבר תורה, והוא עומד על הכיסא שלו ואומר את הדבר תורה בערב הסדר, הוא שייך למה שקורה בערב הסדר. הרגשות וההרגשות והבנייה של כל מה שבנית בו במשך הסיפורים שלך ובמשך העבודה שלך ובמשך הלימוד יחד איתו והתיאור האווירה שדיברתי עליה מקודם, והאווירה הנעימה הזאת מתוך ככה השלווה, שכאשר אתה מתיישב איתו ומלמד אותו ונותן לו פרס, היום אתה תקבל גלידה ומחר אתה תקבל פיצה ומחר פעם אתה תקבל ופלה, אני יודע מה. אז זה אצלו בונה את השייכות. אז הוא משווע, הוא משתוקק לערב הסדר. ערב הסדר זה כבר פסגה בשבילו. אתה ככה בנית את השאיפה שלו להגיע לסדר. כאשר הוא יגיע לסדר, ביום אתה צריך שגם אתה וגם אשתך וגם הילדים שלך ישנו מחצות היום עד לקראת תפילת מנחה. פקל. חובה, מצווה מן התורה. מה האישה עבדה קשה מאוד בשביל להגיע לערב הסדר, להתמוטט על השולחן, ואתה ביד בפנים על המרק או בתוך המרק? זה הערב פסח? אלא צריך להגיע מלוא כוחות, מלוא רעננות, מלוא שמחה. השמחה זה לא מתוך עייפות, זה מתוך גבורה. וכל זה דורש המון הכנות. טוב, אני הגעתי לשליש למה שאני צריך לומר, אז מה אנחנו עושים?
שבוע הבא.
שבוע הבא, והשבוע הבא זה הרב אריאל, אני לא... כן? טוב, אז שבוע הבא. כי שעה זה שעה. אני לא... אני מוכן להמשיך, אבל... אני חושב שאם כבר נכנסתי קצת לפני, פרשתי מהאגדה וחזרתי להכנה הטכנית של הילדים, צריך לזכור שפסח זה האביב וההתחדשות וההתרעננות והרעננות של הכוחות, וכמו בטבע כך בהרגשה הטבעית של הילדים. זה מאוד חשוב, ההרגשה הטבעית של הילדים, ההרגשה הטבעית של האישה, שלנו. יש גיבורים, אני לא מצליח לעשות את זה, כי יש לי עוד כמה דברים על הראש מלבד העניין הפרטי שלי. אבל אני מאוד שמח כל פעם שיש איזה חבר או משהו אומר לי, אני לקחתי את המשפחה שלי שבוע לפני פסח, הלכנו לראות את הפריחה בגולן או את ה... זה שייך מאוד להכנה הזאת. זה לא ביטול תורה, זה לא ביטול זמן, עם קצת יותר אבק או איזה קיר שהוא מקושקש על ידי הילד, זה לא נורא. לא נורא, לא קרה כלום. אתה תצבע אותו אחרי הפסח. לא חייב להיות לפני הפסח. לא כתוב בתורה שצריך לצבוע את הקירות. אבל כן כתוב בתורה שהסיפור יציאת מצרים יעשה בנעימות, ושהילדים ירגישו שייכות, והגדת לבנך, זה מצווה מן התורה, וזו המצווה מן התורה היחידה מלבד אכילת מצה שנשאר לנו. קורבן הפסח, אכילת מרור, זה לא מן התורה. שתיית היין, זה גם לא מן התורה. מה יש לנו? סיפור יציאת מצרים ואכילת מצה. אם יש לך שיניים טובות, אז גם את זה עשית מן התורה. אם לא, תצטרך להתפשר עם כל מיני פשרות. אבל ההגדה זה עניין של התורה, זה לפתח אצל, ואתה לא חייב להספיק את הכל, אבל זה שסיפרת לילד והתמנת בו את החמלה של הקדוש ברוך הוא ואת הטוב של הקדוש ברוך הוא ואהבת השם על עם ישראל, הוא לא עוזב את עם ישראל רגע אחד, והילד יוצא חמוש מכמה השם אוהב את עם ישראל ואוהב אותו. אמרתי, קודם כל בונים את הפרט ואחר כך את הכלל, כן? אז אני את הרגשות של הילד מול הקדוש ברוך הוא אני בונה אותם לפני שאני אתחיל, כי בדרך כלל מה אנחנו עושים? אנחנו מדברים על מתוך שייכותנו אל הכלל אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו. אז קודם כל בחר בנו, בנו כעם ישראל, ואחר כך הפרט מתגדר מתוך הכלל, ככה בדרך כלל לפי תורתו של הרב זצ"ל. אבל אנחנו בפסח סוטים קצת מן הדרך הזו ומתמקדים על העניין של הילד. זה מאוד חשוב. עוד דבר אחד שאולי צריך לדבר עליו, זה הקדוש ברוך הוא שולט על עולמו. אמרתי במכות צריך כן להגיד לילדים, העולם לא ניתן להפקרות, הקדוש ברוך הוא שומר על העולם, וכיוון שעם ישראל הוא כזה חשוב, לא ינום ולא ישן שומר ישראל. אבל ההפקרות, אין דבר כזה בעולם. הקדוש ברוך הוא מעניש את הרשעים. צריך להראות שהשם העניש את המצרים. מה שהמצרים האלה, המכות שקיבלו, זה עונש. לא צריך בדיוק 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 להעמיק, כפי שאמרתי, במכות, אבל לפרט אותם. למה 10 מכות? למה 10 מכות ולא אחת? למה? כי הקדוש ברוך הוא מעניש את הוא מעניש בצורה שהם יבינו, הוא מחנך אותם. הוא לא רוצה להשמיד אותם. הוא יכל מיד להביא את מכת בכורות או קריאת ים סוף, או להביא להם איזה צונמי ולהטביע את כולם. מה הבעיה? אבל הקדוש ברוך הוא פה לא נותן לעולם להיות במנהג ההפקר. יש דין ויש דיין, וגם אנחנו מצווים בדין, לכן אנחנו צריכים גם לקיים את המצוות, וגם אנחנו צריכים לאהוב את הקדוש ברוך הוא, כי הוא אוהב אותנו, וודאי כאשר הוא צריך להעניש, הוא מאוד לא שמח מזה. העובדה היא שכשהמצרים טבעו, אנחנו לא שרנו. אז ישיר משה ואחר כך. כלומר, אנחנו לא אומרים הלל. מה זה אחר כך? זה לא אחר כך, אבל יש כאלה שאומרים שזה לפני בכלל. כן? יש מי שאומר שעם ישראל התרומם למדרגה כל כך גבוהה שהנשמה ראתה. זה כמו וראו את הקולות. במעמד הר סיני ראינו את הקולות. זה לא השגה פיזית, השגה רוחנית. העיניים רואות את הקולות, פירושו של דבר שזה צפי של הנשמה, רק כפשוטו. אז גם כאן יציאת מצרים, קריאת ים סוף, בני ישראל לפני קריאת ים סוף, לפני בכלל שיכנסו לים, הם ראו את המצרים על שפת הים מתים. במדרגה של נבואה כזאת שהיו, שראו את המקרים, ואז כבר שרו כבר. אז מעורר כל מיני קושיות, אבל יש תירוצים לדבר. טוב, אבל זה לא לילדים. אז אם כן, העניין שהקדוש ברוך הוא לא עושה מעולמו הפקר. היצירה מן העבדות לחירות, שירת הים, זה גם כן עניין שביטוי של אהבת השם, ההלל הגדול. צריך להסביר מה זה את ההלל הגדול. כן? כי לעולם חסדו, כי לעולם חסדו. ולפעמים, גם לפני ההגדה, כן? לא צריך להמתין להגדה. יש המון דברים אם אני בא ואני שר איתם, כן? אז ברוק הארץ על המים, כל הילדים צריכים לומר, כי לעולם חסדו. מי יגיד יותר, כי לעולם חסדו. זה דבר שמחדיר בליבם את האהבה ואת השייכות ואת ענה השם הושיענה, ענה השם מצליחנה, כמה שירים, ולאט לאט לבנות את ההגדה שנה שנה. לא צריך להיות בהול על המסה שיש לנו פה. וואי, מה אני אסביר למטה, מה זה המטה ומה זה המופתים, זה האדם, כמו שנאמר, ונתתי מופתים לשמיים ובארץ, דבר אחר, ביד חזקה, שתיים, ואיך אתה תעשה את זה? אז צריך להיות רגוע. אבל יש דברים שהם צריכים לדעת בעל פה, כמו שדם, צפרדיה, כינים, את עשרת המכות, וכל דבר שהם למדו, ויודעים לעשות מזה רושם גדול, לעשות דבר, והכליות והאגוזים וגם אני לא נותן משהו אחר לילדים. כתוב בגמרא, הרב קוק זצ"ל כותב שצריך להשתדל לעשות כפשט הגמרא. הוא גם היה נוהג לתת את האגוזים ואת ה...
למה לא סתם דברים אחרים?
הדברים האחרים זה גם טוב, זה לא רע. אבל אם אתה עובד טוב עם הילד, אתה לא מושך אותו בגלל האגוזים. האגוזים זה רק סוס שאתה רוכב עליו. למעשה, יש לו נחת ממה שהוא שייך. כל דבר שאתה משייך אותו, כל דבר שהוא תשובה, כל תשובה שייתן, אתה מחייך, כל המשפחה, כן? כל הכבוד או ביטוי רק בעיניים, בשבילו זה הפרס. אחר כך הפרס תמורת זה זה אגוז, זה, 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 זה כל דבר, כל דבר זה כבר כסף טוב. אתה מבין? כי הוא הפרס הוא קיבל. אתה מבין? ילדים אוכלים כל השנה, לא יודע, קטסטרופות של דברים, אבל בערב הסדר פתאום הדבר הכי חשוב זה האגוז, אגוז זה מלך. איך זה? וזה עובד עם כל הגילאים. מה אתה אומר? זה לא בגלל שאני מסביר להם כמה זה חשוב אגוזי המלך. תאמיני שזה לא שייך לחשיבות של אגוזי המלך, זה שייך לחשיבות שאני נותן לערב הזה לפי ההכנה. טוב, לא נגענו בטקסט. אני לא אוהב להגיד את המילה הזאת, כי זה יוצא אקדמאי, חס ושלום, אבל יש המון דברים, קדש, אורחת, כרפס, מה זה קדש, מה זה אורחת, מה זה כרפס, זה לילדים הגדולים יותר. אבל סתם, אני נותן לכם, תראו, דוגמה. גם העניין של, אתה צריך לשכוח שקורבן הפסח, זה עיקר המצווה. רוב מסכת פסחים נכתבה, כן? יש לנו פרק אחד על ערב הסדר. במסכת פסחים יש לך 10 פרקים. פרק ראשון זה על הבדיקה, רובו, וכל האמצע, מפרק שני עד הפרק התשיעי, זה על קורבן הפסח וכל ההסתעפויות של כיצד היו מכינים את הדרכים בשביל העולי הרגל, בשביל המיליונים שהיו עולים, ומה שהיה שחיטת הפסח ועבודת הכהנים והשירה של היהודים וההתכנסות וההיערכות, כמה יש להעריך בדבר. אני יכול לספר את זה לילדים חודש ימים בלי להפסיק. כל מה שכתוב במסכת תענית, במסכת שקלים, במסכת פסחים, על כיצד היהודים היו אלה שעולים לבית המקדש לירושלים מתכוננים, ואלה שהיו בירושלים מתכוננים לביאת ההמונים שהיו באים. היה צריך שווקים, היה צריך מקומות חנייה לאוהלים, היה צריך מקומות בשביל הרפתות עצומים, בשביל כל הכבשים וכל ה... מה? וציוד הקברים כדי שלא יתאמו, והדרכים היה צריך לפתוח אותם יותר, להרחיב אותם, לתקן אותם אחרי תקופת הגשמים, והמקוואות היה צריך לעשות בשביל שהיהודים יוכלו לטבול ולהגיע תאורים לירושלים, והאוכל והשתייה והכנסת אורחים שהיה בירושלים. יש לך שלושה חדרים, אז ודאי שאתה כל המשפחה שלך בחדר אחד, ושני חדרים אתה נותן לעוד שתי משפחות אחרות, זה ודאי, וזה מין דבר הזה שלא. אז איך, מה שומע הילד מזה? מה הוא מבין מזה? הוא מבין את האחווה ואת הרזועה, עד שאתה מגיע למעמד של מה זה קורבן הפסח שנאכל בכנופיה. מה זה נאכל? מה זה כנופיה? זה לא הכנופיות הערביות של... זה כנופיה, הכוונה התכנסות. למה ההתכנסות הזאת מסביב לקורבן? מה זה מבטא? איך יצאנו ממצרים? איך הגענו ומהי ההכשרה למתן תורה? כל יציאת מצרים זה הכשרה למתן תורה. איך אנחנו מגיעים למצב של עם אחד, איש אחד, כאיש אחד ולב אחד? מה? איך אתה מגיע לזה? הכנה לכל זה זה יציאת מצרים. אז זה עוד שיעור. אני צריך עוד שיעור. לא יודע אם אני מצליח להעביר את זה בשיעור, כי זה כל דבר, כל מושג אפשר, אבל אתה יכול גם לקחת את הפתיחה של האגדה. את הפתיחה של האגדה, איך אנחנו קוראים את זה? כן? אנחנו אומרים, ריבונו של עולם, אתה ציוויתנו להקריב קורבן הפסח במועדו ב-14 לחודש הראשון, ולהיות כהנים בעבודתם ולוויים בדוכנה לפעמים במעדם. ברגע שאני קורא את זה לקראת הפסח, אני כולי זולג דמעות. איך לא? במעמדם קוראים את ההלל, ואתה באבנותינו חרב את המקדש ובטל קורבן הפסח. איזה נורא והיום. ואין לנו לא כהן בעבודתו ולא לוי בתוכנו ולא ישראל במעמדו, אבל ונשלמה פרים שפתנו. לכן יהי רצון מלפניך השם אלוקנו שישיח שפתותינו. זה אז האמונה והגבורה והביטחון בשם, כן? ואתה תכונן מקדשך על מכונו, ונקריב לפניך את הפסח במועדו. אתה כהן, אתה צריך לצעוק את זה כמו שכתבת עלינו בתורתך. סתם, הנה סדר אמירת קורבן הפסח, אפשר לדבר שעות על זה, והילדים יהיו ככה, כי בשבילם המקדש הוא פה. אם אתה חי אותו, הוא פה, איתן. זה לא סיפורי סבתא. זה לא, היה בית המקדש, והיה קומתו ככה, והיה, זה לא יבש, זה חי. זה משהו אחר. זה משהו אחר. טוב, השם יעזור. השם יעזור. אין טוב, שלום.
שלום ביוצאו?
הוא מחליט, אני לא מחליט.
לא, אני לא יודע.